שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. היום נתבונן בעזרת השם בתופעת הפחדים והחרדות שרואים לאחרונה התפשטות גדולה בעקבות הלחצים שיש מהקורונה, מחשבונות אחרים, ובכלל בעשרות השנים האחרונות, ככל שהשנים חולפות, יש יותר ויותר אנשים שסובלים מחרדות, מפחדים. יש כאלה שהדבר בא לידי ביטוי עד כדי השפטת האורח החיים הרגיל של חיי היום יום. יש כאלה שלא עד כדי כך, אבל עדיין יש את הלחצים ואת הדאגות והפחדים מהעתיד. ונתבונן בעזרת השם היום מההיבט הרוחני של הדברים, מה ביד האדם לעשות ומה הם בעצם הגורמים על פי דברי חז"ל והזוהר הקדוש, דברים שיכולים להביא את האדם למצב הכל כך לא נעים הזה. רבותינו בתלמוד ובזוהר הקדוש מלמדים שככל שהאדם יותר מתוקן מבחינה רוחנית, כך פחות סובל מחרדות ומלחצים ופחדים. יש גם מעשים מסוימים שנראים לא קשורים, אבל חז"ל מלמדים שהם מאוד קשורים לעניין. יש את הגמרא המפורסמת, מסכת פסחים, קי"ב, והובאה בשולחן ערוך בהלכות נטילת ידיים, בסימן ד', שיש שלושה מצבים שיכולים להביא את האדם לפחדים. האחד, המקיז דם מהכתפיים ולא נטל ידיו, מפחד שבעה ימים. היום די נדיר שמקיזים דם מהכתפיים, אז היום מקיזים דם לצורך רפואה, להפחית מהעומס של הדם שיש בגוף. אבל כשאין נטילת ידיים, מפחד שבעה ימים. המגלח ולא נטל ידיו, אדם שמסתפר ולא נוטל ידיים לאחר התספורת, מפחד שלושה ימים. הנוטל ציפורניו ולא נטל ידיו, מפחד יום אחד, ואינו יודע ממה מפחד. כלומר, כל הפחדים האלה, אדם מרגיש סוג של לחץ, של פחד, חרדה, והוא לא מבין מהיכן זה בא לו, וכמה חשוב לפרסם את העניין הזה של הנטילת ידיים לאחר תספורת, לאחר שאדם קוצה ציפורניו. הזוהר הקדוש מוסיף גם את העניין של נטילת ידיים בבוקר, כשהאדם קם, יטול ידיו כראוי על ידי הנטלה, לוקח כלי, ושמאל יוצקת על יד ימין, אחר כך ימין על שמאל, וכך שלוש פעמים על כל יד. אלה דברים שחז"ל מלמדים אותנו שיש בהם כוח להגן על האדם ולהסיר ממנו את הפחדים ואת הלחצים. מלבד זאת, במסכת ברכות דף סמך, הגמרא מספרת על אותו תלמיד שהיה הולך אחרי רבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקה דציון, וראה אותו שהוא מפחד. אין סיבה לפחדים שלו, לחרדות שלו, אבל הוא הולך עם חרדות. אמר לחטאת דכתיב פחדו בציון חטאים. אמר לו, תבדוק עם עצמך מה יש לך לתקן מבחינה רוחנית, משום שכשהאדם חוטא, אף על פי שהוא לא מודע כל כך לאותו חטא, אבל הנשמה מרגישה שיש כאן איזה קטם מסוים, והקטם הזה מביא את האדם לידי לחצים, לידי פחדים. עוד מספרת הגמרא שם על יהודה בר נתן, שהיה הולך אחרי רב המנונה, ונאנח. אמר לו, אתה רוצה להביא על עצמך חלילה איסורים? הרי כתוב, כי פחד פחדתי ויעטייני, ואשר יגורתי יבוא לי. פסוק באיוב. כלומר, כשהאדם נלחץ, מפחד ממשהו, אז הוא מביא על עצמו את אותם פחדים, את אותם לחצים, וחלילה אפילו את הדבר שהוא מאוד מפחד ממנו. וזה דבר באמת שדורש הסבר. למה כשהאדם מפחד ממשהו, ואשר יגורתי, אומר הפסוק, יבוא לי? מה הקשר בין זה לזה? המהר"ל מפראג מסביר שכל אדם צריך להיות אחוז תמיד באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, ויודע שאני עושה את ההשתדלות שלי גם ברוחניות, גם מבחינת השמירה הטבעית, וכשאני עושה את שלי, הקדוש ברוך הוא מגן ושומר כמין כיפת ברזל ששוחחת על האדם שלא ייפגע ולא ינזק משום דבר בעולם. ואדם שפוחד מאחד לא מפחד מאף אחד. אמנם זו גדולה, זו מדרגה להגיע למצב שהאדם ירא רק מהקדוש ברוך הוא ולא משום דבר אחר בעולם, עושה את ההשתדלות שלו לשמור על עצמו לפי ההנחיות של רשויות הבריאות, לפי ההוראות של הרופאים, ומכאן והלאה סומך על הקדוש ברוך הוא שלא ייפגע ושלא יקרה לו שום דבר. אומר המהר"ל, כשהאדם מפחד מדבר שהוא לא צריך לפחד ממנו, כלומר, במקום להרגיש את היראה מבורא עולם בלבד, וללכת בדרכו לעשות רצונו בלב שלם, הוא מפחד מדברים אחרים. אומר המהר"ל, באותה שעה, האדם הזה מקטין את עצמו לפני אותו דבר שהוא מפחד ממנו, ואז כמין סדק נוצר בכיפת הברזל בשמירה שיש על אותו אדם, וממילא הוא מאפשר לאותו דבר שהוא מפחד ממנו להזיק לו. לכן הזהיר אותו ואמר לו, כשאתה נמצא בלחץ, אתה נאנח מתוך דאגות, מתוך פחדים, זה עצמו חלילה יכול להזיק לאדם. אבל מה יעשה כדי לא להגיע למצב כזה של פחד פחדתי ואשר יגורתי וכו'? על ידי שמחזק את עצמו באמונה וביטחון. אומר לעצמו, אני יודע שהקדוש ברוך הוא שולט בבריאה, שולט בטבע, אין שום כוח בעולם שיכול לפגוע בי, ואם בורא עולם רוצה לנקות אותי במשהו, אז יש אפשרות של תשובה, ותשובה שבאה מאהבה, מבטלת אפילו איסורים שהאדם צריך לקבל, כמו שכותב החידה, שרק בתשובה שבאה מתוך יראה, אז יש את הדרגות דרגות שכתוב בגמרא, והרמב״ם מפרט אותם, שאם אדם נכשל בעבירה שעבר על מצוות עשה, ברגע שעשה תשובה שמתחרט על מה שעשה, מקבל על העתיד להשתנות ומתוודא, אותה עבירה נמחקת. אם עבר על לא תעשה, שזה יותר חמור, כי בעשה הוא עבר על ידי שלא עשה, אבל בלא תעשה הוא הלך ובידיים עבר עבירה, אכל דבר שהוא לא כשר, עשה מעשה שהוא לא בסדר. כשעבר על לא תעשה, תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. ואם עבר על לא תעשה שיש בו קראת או מיטת בדין, כמו חילול שבת וכדומה, תשובה ויום הכיפורים שניהם תולים, והייסורים שבאים על האדם, הצרות שהוא מקבל, הסבל, זה מה שמטהר אותו ומנקה אותו. ואומר החידה, כשאדם עושה תשובה מאהבה, הוא לא צריך את האיסורים האלה, כי זדונות נהפכות לזכויות, וממילא הוא טהור ושמח, וכך כל אדם שמדי יום עושה חשבון נפש עם עצמו לפני שהוא הולך לישון, האם נכשלתי היום במשהו, האם התנהלתי שלא על פי רצון השם, ועושה תשובה, מקבל על העתיד, מתוודא, הרי האדם הזה נכנס לישון זך ונקי, קם בבוקר, טהור, מתחיל יום חדש, ושוב אם יש לו איזה כישלונות, מעידות, עושה עליהם תשובה, נמצא תמיד במצב של ניקיון לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר שלמה המלך, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. וחז"ל המשילו את הדבר למלך שאמר לעבדיו, תתכוננו, אני מארגן סעודה חגיגית גדולה. החכמים שבהם מיד התרחצו, לבשו בגדים יפים, כראוי לאירוע מכובד שבאים להתארח אצל המלך, כי אמרו, הרי המלך בכל רגע יכול להזמין את כולנו, לא חסר כלום בבית המלך. והטיפשים אמרו, הרי יש עוד זמן, עד שיבשלו, עד שיחינו. והנה לפתע, הזמין המלך את כולם, נכנסו לאולם, להפתעתו רואה המלך אלה נקיים, מסורקים, מסודרים, בגדים יפים, חגיגיים, של אירועים, ואלה באים עם בגדי עבודה, מוזנחים, לא התרחצו, לא הכינו את עצמם. אמר להם, אותם שהכינו את עצמם וסמכו עליי, על המלך שבידי לארגן סעודה מיידית, ישבו ויוכלו וישתו ויהנו. ואלה שזלזלו במעמד של המלך, בגדולה של המלך, יעמדו ויסתכלו. כך גם כל אדם צריך להכין את עצמו. הוא לא יכול לדעת מתי הקדוש ברוך הוא יזמין אותו לבדין של מעלה. על זה אמר שלמה, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. תמיד תהיה נקי, תמיד תהיה טהור, תמיד תהיה בתשובה, בחשבון נפש. ועל ידי כך, שמן על ראשך, על יחסר, תמיד אתה מוכן להיכנס לפני מלכו של עולם ברגע שיזמן אותך. אין הכוונה שאדם צריך להיכנס ללחצים מתוך הדבר הזה, אלא אומר לעצמו, אני מתנהל כראוי על פי רצון השם, עושה את המוטל עליי, אם יש טעות עושה תשובה, והוא תמיד שמח וטוב לב, כמו ששלמה אמר במקום אחר, וטוב לב משתה תמיד. אדם שהוא טוב לב, טוב לו עם עצמו, טוב לו עם המעשים שלו, כי הוא יודע שהוא הולך בדרך אמת, עושה את רצון השם, האדם הזה אצלו כל החיים משתה תמיד, כאילו הוא נמצא תמיד במסיבה, תמיד טוב לו, תמיד הוא מאושר. אבל מלבד הנקודות האלה, יש זוהר מעניין שמגלה לנו דבר נפלא במה שנוגע לפחדים, ללחצים, לחרדות. הזוהר נמצא בפרשת מקץ, דף קוף צדיק ח' עמוד א', אנחנו נקרא את התרגום של הזוהר, על הפסוק בתהילים שדוד המלך אומר, למה יירא בי מרע, אבון עקבי יסובני, אומר הזוהר הקדוש כך, בואו ראה, שלושה הם שפוחדים ולא יודעים ממה הם פוחדים, ובערו, זה מה שהזכרנו קודם, הזוהר מדבר כאן על, מרמז על מה שכתוב בגמרא, על אותם שלושה, שנוגע לנטילת ידיים, והזכרנו שבזמננו היותר מצוי זה העניין של תספורת וקציצת ציפורניים שצריך ליטול ידיים אחרי. ממשיך הזוהר, אבל מי שפוחד ולא יודע ממה הוא פוחד, משום אותם החטאים שלא יודע שהם חטאים ולא משגיח בהם, והוא פוחד מימי רע. זה מה שכתוב שם בפסוק, למה יירא בי מרע, אבון עקבי יסובני. אומר הזוהר, אבון עקבי לדברים שאדם דש בעקביו, דברים שהם נראים לו פשוטים, או אפילו לא שם לב אליהם, שהוא צריך לתקן את עצמו באותם עניינים. ולזה קורא הזוהר, אותם החטאים שלא יודע שהם חטאים ולא משגיח בהם, והוא פוחד מימי רע. ממשיך הזוהר ומסביר, מה זה ימי רע? וכאן הזוהר מגלה סוד, מדוע רואים מצבים שאנשים בעלי ביטחון, מנהלים פרויקטים, הכל זורם טוב, ופתאום נכנס בהם איזה פחד לא מוסבר, ומגיעים ללחצים עד כדי השבתה של התפקוד הרגיל היומיומי שלהם. אז מה זה הימי רע? מה יש באותם הימים הרעים שהם נוחתים על האדם ומכניסים אותו למצב הלא פשוט הזה? אומר הזוהר כך, מי הם ימי רע? אלו הם הימים שהם מזדמנים באותו רע. זה יצר הרע שהוא נקרא רע. ויש לו ימים ידועים שניתנת לו רשות בעולם להסתין על קולותם שמתמאים את דרכיהם. ואלה הם שנקראים ימי רע. ואלו ממונים על אותם חטאים שדשים אותם בני אדם בעקביהם. כלומר, אומר הזוהר הקדוש, יש מצבים שהאדם מזלזל בדברים מסוימים, כי הוא אומר, מה יש בזה? זה דבר קטן. הרי אחד היסודות הגדולים שכל אדם צריך לדעת, וכמה חכמי תורת הסוד מרחיבים בעניין הזה, שכל פעולה הכי קטנה שהאדם עושה בעולם הזה, יש לה השלכות אדירות בעולמות העליונים. יש הרי יקומים מקבילים לעולם שלנו, יש עולמות רוחניים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בעולם המדע התחילו לגלות שיש יקומים מקבילים ליקום שלנו, אבל הם מדברים יותר מההיבט של ההשתלשלות, של מה שיותר שייך לעולם הטבע. אבל לכל דבר בטבע יש שורשים רוחניים. מי שהנושא הזה מעניין אותו, של היקומים המקבילים, גם במדע וגם בתורת הסוד, בספר המהפך 3 הקדשנו פרק שלם לעניין הזה של מכניקת הקוונטים ויקומים מקבילים. הפיזיקה החדשה של היום מגלה את התחתית של דברי הזוהר הקדוש במה שנוגע לעולמות הרוחניים האדירים שפה בעולם הזה אפשר להרגיש ולחקור את ההשתלשלות של אותם רוחניים. ברוחניים עצמם אין נגיעה לאנשי המחקר כמובן, אבל הזוהר שמגלה לנו את סודות התורה מלמד גם את העניין הזה. על כל פנים, כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה היא משפיעה בעולמות העליונים, מתגבר על יצר הרע, עושה פעולה קטנה של מצווה, ענה אמן בסך הכל, ברך על כל דבר שהוא אוכל. בהקבלה של העולמות העליונים, הוא מפעיל דברים אדירים, מערכות נפלאות, שיש להם השלכות גדולות. גם לכיוון השני, אדם שנכשל במשהו, נכשל בעבירה, גם אם לדעתו זה דבר קטן, הוא אומר, זה בסך הכל במה נכשלתי, זה לא רציני, אני יודע שזה אסור, אבל זה דבר קטן, לא עשיתי פה שום דבר. לאמיתו של דבר, הדברים האלה שהאדם דש בעקביו, הוא לא מתייחס אליהם בכלל, אבל יש להם השלכות גדולות בעולמות הרוחניים העליונים, והזוהר הקדוש כאן מגלה לנו שישנם ימים מסוימים שבהם ההצטברות הזו של הדברים שהאדם דש בעקביו, אותו מלאך שהוא יצר הרע, סמכמם, שרו של עשיו, ניתנת לו רשות באותם הימים לגרום את הלחצים ואת ההשלכות של הפעולות שבעינינו נראות קטנות. ואומר הזוהר שזה מה שאומר דוד המלך, למה יירא בי מרע? אתה יודע למה אני מפחד באותם הימים שנקראים ימי רע? כי אבון עקבי יסובני. האבון של העקב, דברים שאני מזלזל בהם ומרגיש שזה שום דבר, הם מסובבים אותי, הם מקיפים אותי. ובאמת לא פעם שומעים אפילו אנשים שיראי שמיים ושומרי מצוות, אבל מרגישים שבהלכות שבת ההלכה הזו נראית, הוא לא מבין למה צריך כל כך להקפיד על הלכות בורר. למה צריך כל כך להקפיד על שחיטה בשבת של איזה שחבת שולחן. קטם שיש על הבגד והוא רוצה לנקות אותו עם מגבון לך, הוא מרגיש מה יש בזה, אבל זה איסור תורה, זה חילול שבת. יש איסורים מדרבנן, כמו מוקצה, שלא לגוע בדברים שאסור לגוע בהם בשבת. וכן הלאה, בכל הלכה והלכה יש פרטים ופרטי פרטים, ופעמים שאדם מרגיש שאני בסך הכל שומר שבת. אני לא נוסע ולא מדליק אש ולא מדליק אור, ויש לנו פלטה בבית. שומעים את זה מאנשים שמרגישים עם עצמם טוב מאוד, שאני בעצם מקפיד על הכל, אבל לא למד הלכות. משנה ברורה, מפורסם, כתב בהקדמה שלו, אדם שלא לומד הלכות שבת, הרי ודאי שהוא מחלל שבת כל שבת מבלי לדעת, אמנם שוגג, אבל יש עליו תביעה, למה לא למדת את ההלכות? יש היום ברוך השם ספרים בהירים שמלמדים את ההלכות, יש שיעורים מוקלטים שאדם יכול ללמוד את הלכות השבת, ולהיות בקי בהם, וכך בכל פרט ופרט, לעתים בדיני ממונות. האדם מזלזל, אומר מה יש בזה, זה בסך הכל פרוטות, אבל דין פרוטה כדין מאה. כשלומד את ההלכות, יודע מה מותר, מה אסור, פעמים שיש סכסוכי שכנים, או מאבקים על ירושות, וכל אחד בטוח שהוא צודק, ונלחם באחר, ופוגע בו, והוא מרגיש האמת איתי, הצדק איתי. אבל בדקת את ההלכה? הרי כל אדם קרוב אצל עצמו. האדם נוגע בדבר, והוא בטוח, בפרט בענייני ממון, הלב נמשך לאותו מקום, והוא מחפש דרכים איך להצדיק את עצמו, ואפילו לא מודע שהוא מחפש דרכים, ברור לו שזו האמת. אבל יש תלמידי חכמים שבקיאים בדיני ממונות, ואדם ניגש, ובכלל, דרך אגב, נציין, כשיש סכסוכי ממונות, כמה חשוב במקום לריב, אפילו בין אחים על ירושות, בין שכנים, בין שותפים, במקום לריב, במקום להתווכח, או להגיע לבית משפט, שבשולחן ערוך כתוב שמרים יד בתורת משה, אדם שהולך להתדיין שלא על פי דין תורה, נחשב מרים יד בתורת משה, ויש היום ברוך השם שפע של בתי דין לממונות, לגישור שדנים על פי דין תורה. גם בהידברות יש מחלקה מיוחדת עם רשת בתי דין בכל רחבי הארץ שדנים על פי דין תורה. ואנשים שהיו בריבים וכעסים, אבל התעשתו, והאחד אומר לשני, למה לריב? למה בתי משפט? למה להסתבך כל כך הרבה? בוא נלך לשאול, מה התורה אומרת? הרי אני לא רוצה לגזול ממך, ואתה לא רוצה לגזול ממני. אלא מה? אתה בטוח שהצדק איתך, ואני בטוח שהצדק איתי. אז בוא נבדוק, נבדוק מה התורה אומרת בעניין הזה. ואז כשנפסק הדין, לא יגיד אחר כך, הדיין הזה טעה, הדיין הזה לא הבין, הוא נוטה לו יותר לטובתו של חברי, אלא יאמר לעצמו, הרי ברור שיש כאן אחד שצודק ואחד שלא צודק. אני הייתי בטוח שאני הצודק, אבל אם הודיעו לי שלא, אז אני מקבל על עצמי את הדין באהבה. ונפרדים בלחיצת יד, בידידות, משלם לחברות מה שצריך לשלם לו, וממשיכים להיות חברים כל החיים. כמה כאלה שעל דברים קטנים הגיעו לסכסוכים עצומים, ומשפחות שהתפרקו בגלל מאבקי ממון של ירושות וכדומה, אפילו אם מדובר בסכומים גדולים, אבל זה לא שווה. לא שווה את המחלוקת, לא שווה את הצער שעושים לקדוש ברוך הוא, כשרואה את בניו רבים בינם לבין עצמם. הרי כל אבא שאוהב את הילדים רוצה לראות אותם מאוחדים ושמחים, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותנו מאוחדים ושמחים. וכאן אומר הזוהר הקדוש, שבדברים שהאדם מזלזל בהם, מרגיש שזה קטן, זה לא נחשב בעיה הלכתית, דש בעקביו, אבל הנשמה יודעת את האמת, מגיעה ללחצים מיותרים שחבל להגיע אליהם, כמו שכתוב שם בתלמוד במסכת ברכות, וכאן הזוהר מחדש שלא רק מההיבט הזה שהנשמה מרגישה במצוקה, אלא אותו מלאך, שהוא נקרא יצר הרע, והוא שרו של עשיו, זה הסמך מהם, שתפקידו לקטרג ותפקידו להזיק בעולם. יש לו ימים שנקראים ימי רע, שבהם יש לו רשות לגרום את הפחדים ואת הלחצים לבני אדם. נמצא שכמה שהאדם מחזק את עצמו יותר, באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, מחזק את עצמו יותר בתורה ומצוות, לבדוק מה רצון השם באותו עניין. הרי האדם הזה זוכה לחסוך מעצמו הרבה צרות, הרבה פחדים, מצבים שהוא לא ציפה להגיע אליהם, ולפתח חס ושלום מוצא את עצמו נמצא בהם. וזה, האמת שזה פסוק מפורש בתורה. בפרשת בשלח, כשהגיעו למרה, והמים היו מרים, רצו לשתות מים ולא יכלו לשתות. וצעקו והתלוננו אצל משה, ומשה צועק לקדוש ברוך הוא, יש פה עם שלם צמא למים. כתוב, ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. וחזל במדרש אומרים, איזה עץ זה היה? עץ מר. והשליך אותו למים המרים, עם ישראל מצפה לראות, אם אתה מכניס עץ מר למים מרים, המים יהיו מרים עוד יותר. אתה צריך לתת דבש לתוך המים כדי להמתיק אותם, או סוכר, דברים כאלה, לא, לא, לא עץ מר. אבל הקדוש ברוך הוא הראה להם שבידו להמתיק מר במר. ושם שם לו חוק ומשפט, רשי שם הביא את דברי חז"ל, שם הוא לימד אותם את מצוות השבת. עוד לפני מתן תורה הסתוו על השבת. ולמה דווקא שם? כדי שלא יתפלו על הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר להם לשמור שבת ויש ברכה בממון של כל השבוע על ידי שאדם שומר שבת כהלכה, יתפלו, הרי כל העולם היה עובד 7 ימים בשבוע. הרומאים היו קוראים לעם ישראל העם הבטלן, ששביעית מחייהם הם בטלים, לא עובדים. אז לכאורה יש לו פחות כסף. ועכשיו בא משה בשם השם ואומר להם, מהיום שומרים שבת, ויהיה לכם ברכה בכסף. זה לא הגיוני. אתה יכול לומר לי שאם אני שומר שבת, יהיה לי רוגע ושלווה. אם הטלפון סגור 24 שעות, אז יש פחות לחצים. אם יש לי את הסעודה עם השבת והמשפחה ובית כנסת ושירי שבת פעם בשבוע, אווירה נעימה של 24 שעות, זה סוג של הרפיה שנותן לי אחר כך עוצמות למשך כל ימי השבוע. זה מובן, אבל מה זה קשור לכסף? הראה להם הקדוש ברוך הוא, ראיתם שמים מרים נרפאים בעץ מר? אז תדעו שבידי לעשות גם את ההפך ממה שנראה לעין. תשמרו שבת ותראו שיש לכם ברכה בכסף. אז הלבבות של ישראל היו פתוחים לקבל את הדברים. באותו מעמד נאמר כך, ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. רשי שם מביא את דברי חז"ל ששואלים, אם כתוב כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, למה צריך לומר כי אני השם רופאיך? הרי אם המחלה לא תגיע, אז לא צריך רופא. אומר רשי כך, לפי פשוטו, כי אני השם רופאיך ומלמדך תורה ומצוות למען תנצל מהם. כרופא הזה אומר לאדם, אל תאכל דבר זה, פן יביאך לידי חולי זה, וכן הוא אומר, רפאות תהי לשריך. כלומר, יש מה שהיום קוראים רפואה מונעת, שכשאדם מתנהל על פי כללי הרפואה הנכונה, הוא לא מגיע בכלל לאותה מחלה. וזה אומר הקדוש ברוך הוא, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותה ושמרת כל חוקיו, אז תדע שכל המחלה אשר שמתי במצרים, הרי במצרים היה אין ספור, לא רק 10 מכות, כמו שאומרים בהגדה של פסח, כל מכה הייתה מלווה בעוד הרבה מכות נלוות, בוודאי שגם מכת החרדות והפחדים והלחצים היו שם במצרים. אדם שייכנס לראש של המצרים באותם הימים שרואים את האסונות שנוחתים עליהם, פתאום הכל הופך לדם, באים לשתות, הכוסות, המעיינות, הבארות, היאור, הכל דם, לא רק מים צבועים באדום, דם ממש. אפשר לעשות לו בדיקת דם ולראות, כל ההרכב של הדם היה שם. זה בהלה. חוץ ממה שבאש היאור והיה נורא לחיות במצרים באותם הימים מכל הדגים הסרוכים, ועוד, כל מכה הייתה מלווה בהרבה צרות. היו בפחד עצום, היו בחרדות, כל המחלות האפשריות היו שם במצרים. והקדוש ברוך הוא אומר, תדע שאם אתה הולך בדרך שלי, כל המחלה שרסמתי ממצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אומר רשי, אתה יודע מה זה כי אני השם רופאיך? לא שאחרי שתבוא המחלה אני אצטרך לרפא אותך, אלא אני הרופא הכי טוב, אני אומר לך שלא תגיע בכלל למחלה. רפואה מונעת, לא תצטרך להגיע לכל הצרות האלה, על ידי שאתה מתקן את עצמך. וזה מה שאומר כאן הזוהר הקדוש, על הפסוק, למה יירא במהרה אבון עקבה יסודני, שככל שהאדם מקפיד על הדברים הקטנים, הזוהר מביא שם את הדוגמה, נקרא את הלשון, של דבר שיש בעולם שמזלזלים. הרי שנינו, אומר הזוהר, שכשאדם קם בבוקר, צריך לרחוץ ידיו מתוך נטלה של מים, שהוא כלי ליטול ממנו מים. ואז ממשיך, ועוד, אני קצת מדלג כדי שנספיק, שצריך אדם ליטול יד ימין בשמאל כדי להשליט ימין על השמאל. הרי ידוע שימין זה מידת החסד, ושמאל גבורה. אז שמאל יוצק מים על ימין, וירחץ הימין מן השמאל, ומשום זה היא נטילה. ועל כן מי שנוטל ידו ייטול ימין בשמאל, להשליט הימין על השמאל, כדי שלא ייתן מקום ליצר הרע לשלוט כלל. זו דוגמה שהזוהר מביא, בדברים שנראה לאנשים, מה זה משנה, ימין, שמאל, לנעול את הנעליים כך, לסרוך את הסרוכים בצורה כזו. והדברים האלה נראים קטנים, אבל הם נראים קטנים רק משום שאנחנו לא מעריכים את גודל הפעולות שלנו. האדם מרגיש מי אני, מזלזל בעצמו, והוא לא מבין כל דבר, כל מעשה שהוא פועל כאן בעולם הזה, יש לזה השלכות אדירות בממד הרוחני של הבריאה. הקדוש ברוך הוא יטביע בטבע הבריאה שמעט חומר יכול להפיק המון אנרגיה. זה שייך גם, זה כלל שהוא גם בעולם הטבע הגשמי, מחוקי הפיזיקה. אבל כל החוקים האלה הם משל למה שמתרחש בממד הרוחני של הבריאה. האדם נותן צדקה, מרגיש נתתי בסך הכל כמה שקלים לצדקה, אז הוא, בסדר, אז עזרתי. אבל מה הוא עשה באותה שעה בממד הרוחני של הבריאה? הוא לא מודע. אבל שיסמוך על הקדוש ברוך הוא שאומר לו תעשה כך ואל תעשה כך, שוודאי שיש לזה השלכות אדירות. ממשיך הזוהר, ומשום כך, כל מי שהוא חוטא באותם החטאים שדש בהם ברגליו, לא ידע עליהם, כלומר הוא לא למד, אז הוא לא מודע שמדובר כאן בחטאים, הוא פוחד תמיד. זה מביא את האדם לפחדים. דוד המלך היה תמיד נשמר מהחטאים הללו, וכשהיה יוצא לקרב, היה מפשפש בהם, ועל כן לא פחד להילחם עמהם בקרב. כשדוד היה יוצא למלחמה, לפני כן היה עושה חשבון נפש עם עצמו, במה אני בסדר, מה אני לא בסדר. אם יש דבר שצריך לתקן, עושה על זה תשובה, שזה ממש מחסדי השם שעשה איתנו, שנתן לנו את האפשרות של התשובה, שהיא מלשון שיבה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. לא תשובה מלשון שאלות ותשובות, אלא שיבה לבורא עולם. אדם שב לנקודת התואר הראשונית שלו, כמו שהוא נולד זך ונקי, שב לקדוש ברוך הוא. חסד עצום. יש אנשים שחושבים, אם אני חוזר בתשובה, אני עושה טובה לאלוקים שאני חוזר בתשובה. אומר רבנו יונה בשערי תשובה, וככה רמחל במסילת ישרים, שבדיוק ההפך, אחד החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שעל ידי תשובה בידינו לתקן את כל אשר קלקלנו בעבר. אדם ששרף את ביתו של חברו, ואחר כך בא ואומר לו, אני מבקש סליחה, תסלח לי. הוא יאמר לו, אני סולח לך. קודם תשלם, הרי הרסת, קלקלת. וכשאדם נכשל בחטאים, מחולל חורבן בעולמות רוחניים עליונים. ואחר כך הוא בא ואומר, אני מצטער. לכאורה, לא היה מגיע לו לעשות תשובה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. נותן לנו את האפשרות על ידי התשובה לתקן את כל מה שעשינו בעבר שלא כראוי. וכשהאדם חי עם תוהר פנימי כזה, הוא יודע, אני לא מלאך, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ושבע יפול צדיק וקם. אבל אני חייב להתרומם חזרה. אני יקום, לא אשאר שם למטה. מתחרט על העבר, מקבל על העתיד, משתנה, לומד תורה, כמה חשוב הקביעות איתים לתורה. יש אפילו אנשים שומרי תורה ומצוות, אבל מתוך מצוות אנשים מלומדה, מה שראו אצל ההורים, כך הם ממשיכים, או שבצעירותם למדו בישיבה, אבל היום כבר עוסקים לפרנסתם, ומרגישים, אני יודע, מספיק תורה, אבל מצוות עשה מדאורייתא, שאדם מחויב בכל יום ויום לקבוע עיתים לתורה, ולנצל כל דקה פנויה, שהיא פנויה מתפילה, ופנויה משינה, ומאכילה, מעבודה, צריך לנצל אותה לתורה, לא לבזבז אותה על דברים אחרים. לומד תורה, מקבל כוחות, מקבל ידע, מתחבר לשיעורי תורה. היום יש את האפשרויות של אפילו בנסיעות לשמוע דברי תורה, בעבודה בבית עוזרים לאישה, או שהאישה עצמה פועלת ותורחת בבית על עניינים שונים, אבל ברקע מתנגן שיעור תורה. כמה זה נפלא ומרומם את האדם, גם מהעניין הזה של הלימוד תורה, יש בלימוד תורה דרגות דרגות, יש דרגה שאדם מוציא מפיו, שזו הדרגה הכי גבוהה, שאדם לומד תורה כשהוא מוציא מפיו, מלמד את ילדיו, מצטרף בזה כמה וכמה, עניינים גבוהים של מצוות עשה, של לימוד תורה. אבל אפילו אדם שכעת לא יכול להוציא מהפה דברי תורה, הוא עוסק בעניינים שונים, אבל שומע דברי תורה, מערהר בדברי תורה, גם בזה מקיים מצווה. מלבד המצווה של לימוד התורה, גם מרוויח את התוהר, את הניקיון, את הידיעה מה מותר, מה אסור. לכן גם חשוב ששיעורי תורה לא יהיו רק בדברי מוסר ובעניינים של דרך ארץ ועבודת המידות, אלא ללמוד תורה, ללמוד תורה, הלכות, גמרא, משנה, כל אחד לפי מצבו, לפי כוחו, לפי יכולותיו, לפי הידיעות שלו, ולשאוף תמיד הלאה. גם אם עכשיו הוא נמצא רק בתחילת הבסיס של לימוד תורה, לשאוף להגיע הלאה, להגיע ללימוד הלכה, ללימוד גמרא. וכשהאדם מודע לדברים האלה, ודבר שהוא יודע, פה הייתי לא בסדר, כי למדתי בהלכה דבר חדש, שדשתי אותו בעקבה יד היום. חשבתי שזה דבר קטן, כעת אני לומד שזו הלכה. מיד מתקן את עצמו, מתחיל דף חדש. השמחת חיים שאותו אדם מקבל, הרוגע של הנשמה, השמירה וההגנה שיש עליו מלמעלה, אלה דברים שמצטרפים יחד לסלק ממנו סוגים של פחדים, של חרדות, של לחצים. אמנם כשאין מנוס צריך גם טיפול מקצועי. צריך ללכת ולעזר, כמובן מי שיש לו חרדות וזקוק לטיפול, חייב ללכת למטפל ירא שמיים, שידע איך לנתב אותו בצורה נכונה, לא שייתן לו עצות גרועות שיזיקו לו יותר, אלא על פי התורה, ויודע גם בענייני רפואה, אז יודע לעזור לו כמו שצריך לעזור. אבל כמו שהזכרנו בפסוק, על פי פירוש רש"י, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, אני מרפא אותך מראש, רפואה מונעת. שגם אדם שברוך השם היום הוא עם ביטחון ושמחת חיים, אבל ישמר את המצב הזה על ידי שיקפיד על שיעורי תורה, על אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. חוק כידוע מתייחס למצוות שאנחנו לא מבינים את האמן. יש משפטים שאלה דברים שאדם מבין את הסיבות, ויש חוקים שהקדוש ברוך הוא אומר ואדם לא בדיוק מבין מה התועלת שיש בזה. אבל שמרת כל חוקיו, מדקדק בדברי ההלכה. וכאן מגלה לנו הזוהר שכמו שמקפידים על הדברים הגדולים, כך צריך האדם להקפיד על מה שדש בעקביו. נראה לו הלכות קטנות של מה כבר יש בזה, אבל מדקדק לעשותם כרצון השם, ועל ידי זה חי חיים טובים, נכונים ומאושרים.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.